הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן נמצא על הביצוע הטכני רועי קנטן, והיום מאזינים יקרים, התוכנית שלנו מוקלטת, ולכן הקווים לא ייפתחו למאזינים. זה החל בשנת תשנ"א. הוא בתפקיד בכיר מאוד בצבא. הוא שירת במקומות מסוכנים ביותר. מקומות השורצים בחיות אדם שכל רצונם הוא לראות דם יהודי שנשפך. הוא נתן את כל כולו. ואז זה התחיל. חרדות קלות. קלות כאלו שלא אפשרו לו להמשיך. אבל בהמשך הם נהיו כאלו שהוא הרגיש כאילו הוא עומד מול עדת כלבים שהולכים לקרוע אותו בכל רגע. כן, כן, כך הוא הרגיש יום יום, כל היום. ואז הגיע התקף הפסיכוטי. גופו השתבלל. והוא הרגיש שהוא מקבל מסרים מעולם האמת. הוא המשיח ותפקידו לגאול את ישראל. כמובן שבשלב זה הוא אושפז, אשפוז למשך חודשים ארוכים. וכשיצא מאשפוז הוא היה מרוסק ובלי שום תקווה. הוא הפסיק לדבר. הפסיק לדבר עם כל הסובבים אותו, כולל המשפחה. הוא לא תפקד. בכלל, הוא ישן כל היום, וחייו הפכו לנטל שהוא היה מעדיף לוותר עליהם. אנחנו אומרים לו, לילה טוב. היום הוא נמצא איתנו באולפן, ואנחנו אומרים לו, לילה טוב. לילה טוב, משה.
לילה טוב, הרב מונק.
מה שלומך?
ברוך השם, טוב. מרגיש טוב מאוד.
יופי. נגיד שנמצא איתנו פה באולפן גם אדם שמלווה אותך במהלך השנים, ששמו ישראל, הוא אחד מרכזי התעסוקה של בית חם. ויש לנו איתך, מוישה והרב ישראל, סיפור מדהים של אדם שבו, במקום שאני אדבר, תדבר אתה, הגיע ממקום נמוך מאוד של חוסר תפקוד, למה אתה עושה היום?
טוב, אני הייתי במצב של חוסר תפקוד, כפי שאתה אומר. התחלתי לעבוד בבית חם. הייתי עושה כל מיני מלאכות פשוטות, מונוטוניות, שגם לא הסתכרתי מהם כמו שצריך. הייתה מין מסגרת כזאת שהייתי פשוט חייב לבוא לבית חם בתור מסגרת שתהיה לי, אבל לא נהניתי להיות שם.
זה היה מתי?
זה היה בתקופה של אחר האשפוז.
אוקיי, ואז מה קרה? בוא ננסה רגע לעבור למה קורה היום.
היום בזכות ישראל מבית חם, מרכז ההשמה שדאג לי, אני מצא לי עבודה בחלוקת עיתונים בשעות הבוקר המוקדמות. עשיתי את המצב בלתי יומן, הצלחתי לקום ב-6 בבוקר בשביל ללכת לעבוד מוקדם בבוקר לחלק את העיתונים.
כל בוקר אתה קם ב-6?
כן.
כל בוקר 6 בבוקר, כמו חייל, קם, מתחיל את העבודה.
כן.
ומה אתה עושה בעבודה?
מחלק עיתונים של ישראל היום.
איפה אתה עושה את זה? באיזה אזורים?
באזור סביון, קריית אונו. גני תקווה.
ולפי מה שאני מבין, העבודה הזאת דורשת קצת לדבר עם אנשים.
צריך לתת יחס טוב, שירות טוב לאנשים.
מה שפעם לא היית יכול לעשות בשום אופן.
כן.
בוא תספר לנו קצת, אבל אנחנו גם נפנה בעניין הזה לישראל, בשביל להבין טיפה יותר, מהכיוון שלך ישראל, באיזה מצב אתה זוכר שאתה מקבל את משה לטיפול, אתה נפגש איתו, ובאיזה מצב אתה מקבל אותו?
לילה טוב, דבר ראשון. דבר ראשון, אני אחי שהוא כבר היה בעבודה אחת. זה כבר היה, המצב שלו היה הרבה יותר טוב.
מה הוא עשה?
הוא היה, לפני שהוא הגיע אליי, הוא היה שומר בחניון.
שומר בחניון?
מאבטח.
מאבטח בחניון.
מאבטח בחניון.
כן. שזה עדיין לא המצב שהוא היה בהתחלה. כי גם שם הוא אמר שלום לאנשים, והוא...
היה צריך לבדוק רכבים, כמאבטח פתח, כן. היית צריך לפתוח את הפגז.
ומאוד העריכו אותי שם, כי עשית העבודה כמו שצריך.
זה בכל מקום. אני הבנתי שגם בצבא, אחד הבעיות שהיו לך, שאתה היית החוליה הרצינית, וכל החבר'ה מסביב ככה, בוא, לא נלכלך אותם, אבל היו קצת שטוטניקים.
אני, הייתה הרבה שחיתות במקום ששירתי בו, המון שחיתות.
שחיתות מילה קשה, בוא נאמר הרבה חוסר רצינות.
כן, ו... שהייתי בצבא, אחרי שהשתחררתי, אחרי חודשיים, שלושה שהייתי משוחרר, קראו לי לענף תחזוקה, והעניקו לי מגן יפה מאוד מעץ מגולף, עם, בהוקרה והערכה למשה, ענף תחזוקה.
על העבודה הרצינית שעשית. אז אני אומר, גם בנושא שכשהיית מאבטח בחניון, אז נתת שירות כמו שצריך.
גם כשהייתי מאבטח בחניון, נתתי שירות מצוין לאנשים, אהבו אותי מאוד, העריכו אותי מאוד.
אתה יודע, המאזינים לא רואים אותנו, אבל אי אפשר שלא לאהוב אותך. ואז ישראל, הוא היה בחניון, ואתה אמרת לעצמך, אני רוצה לקחת משהו אחר. אני טועה?
לא, אני פשוט עבדתי שם במשך 5.5 שנים. במשך כל חצי שנה צריך לתת לרענון במטווח אולימפי בהרצליה.
כן.
צריך לעשות רענון. ולא אישרו לי לעשות רענון. קציני משטרה לא אישרו לי לעשות רענון.
בגלל המצב הנפשי?
בגלל המצב הנפשי. וזה התפוצץ בזורה כזאת שפשוט לא הייתה ברירה אלא לפטר אותי. כיוון שקציני המשטרה לא אפשרו לשלוח אותי לרענון בגלל המצב הנפשי.
בסדר, אבל בוא נאמר ש... אתה יודע, 5.5 שנים במקום אחד, זה מספיק, זה טוב בהחלט, ואז בוא נחזור לישראל.
אבל צריך להבין, פיתרו אותי, ואז מצאתי את עצמי יושב בבית בלי עבודה, ואז נכנס...
שזה הדבר הכי גרוע שיש.
כן.
תגיד את זה עוד פעם למאזינים שלנו. הדבר הכי גרוע
שיש... הדבר הכי גרוע שיש זה לשבת בבית בחוסר מעש.
לכל בן אדם. דרך אגב, תראה, אתה יודע, זה לא רק לאנשים שהם נפגעי נפש. כל בן אדם, אם אתה רוצה לגמור לו את הבריאות, תושיב אותו בבית בחוסר מס.
נכון.
ואז הבן אדם מתחיל, אתה יודע, לפתח כל מיני דברים. פתאום כואב לו פה, כואב לו שם, הוא צריך זה, הוא צריך...
נכון,
יפה.
ואז נכנס לתמונה, לפני שתמשיך, אני לא רוצה, אני קוטע את דבריך.
לא, זה בסדר, השידור הוא שלך.
כן, אז אני רוצה להזכיר את אברמי פרידמן, מבית חם. הוא זה שמצא לי את העבודה בשמירה. הוא קבע לי 3 ימים בשבוע, בלי ימי שישי, בלי ערבי חג. הייתי עובד 6 שעות ביום, 3 פעמים בשבוע.
כן.
הוא נתן לי שם יחס, יוצא מן הכלל, והכל בזכות אברמי מבית חם, שדאג לי שאלו יהיו התנאים.
זה אברמי הוא נשמה טובה.
אברמי מבית חם הוא פשוט בן אדם שלא ישכח לעולם את מה שהוא עשה עבורי.
יפה, אז הנה אתה רואה. אברמי בטח מאזין לנו כרגע, והוא שומע ומסמיק בבית מרוב בושה ושמחה, שכולם יודעים כמה הוא אדם מקסים, אבל בוא נציין שברוך השם, בית חם זוכה להסיק 200 עובדים, שאנחנו מאוד משתדלים שכולם יהיו כאלה שאפשר להגיד את המילים שאתה משה אמרת עליהם. עכשיו אני רוצה לפנות לישראל ולהבין, ישראל, אז אתה מקבל אותו לשיקום, אחרי שהוא כבר 5.5 שנים עבד במקום מסודר, ישב בבית כמה תקופה, נכון? כמה זמן?
3-4 חודשים.
3-4 חודשים, ועכשיו מפה בוא ניתן לישראל המיקרופון שלך.
אני חייב להגיד דבר ראשון, כמו שהרב אריה אמר מקודם, אי אפשר שלא לאהוב אותו. באמת, בחור עם כל המרץ ורצה לעבוד. אבל איך נגיד, 3 חודשים האלה לא עשו לו טוב.
זאת אומרת, שלושה חודשים יכולים להחזיר בן אדם שנים אחורה, נכון? בנושאים שלנו, כל יום בבית זה לא יום, זה הרבה מאוד זמן, נכון? משה?
כן, כן.
בהחלט. ואז ישראל, מה קורה?
ואז התחלנו לדבר על עבודה חדשה. אבל מסתבר שכמה שיותר לא עובדים, גם יותר קשה לחזור לעבודה חדשה. וכמובן ש... ברגע שהתרגלו לעבודה מסוימת, עדיין 5.5 שנים, זה הרבה הרבה זמן. להתחיל להתכוון, להתחיל למצוא עבודה חדשה. עבודה ש...
עבודה שהייתה נעימה וטובה, וכמו שהוא אומר, קיבל הרבה יחס טוב במקום.
להתחיל למצוא עבודה שהיא לא בדיוק העבודה הזאת, זה דבר שקשה. אסור להגיד בלתי אפשרי, אבל זה מאוד מתקרב לבלתי אפשרי.
אוקיי, אתה יודע שאם אתה תגיד בלתי אפשרי, אז אני אשאל אותך למה 850 אנשים של בית חם נמצאים כל יום בשיקום. אז כנראה שזה קרוב לבלתי אפשרי בהגדרת הקושי, אבל זה בוודאי אפשרי, ואנחנו עושים את זה יום-יום להרבה מאוד אנשים. ואז מה אתה עושה?
כמובן, אני צריך להכיר אותו. אני לא יכול לכוון אותו לעבודה אחרת בלי שאני מכיר אותו. והבן אדם שאני מכיר, הוא שונה מאוד מהבן אדם שאני מכיר היום.
בוודאי, כי עברו ימים רבים.
זה בן אדם שמיואש. זה בן אדם שמרוסק. זה בן אדם שאיבד את האמון.
איבד את האמון באנשים, איבד את האמון בעבודה, כי בכל זאת 5.5 שנים, אתה יודע, המאזינים שלנו שלא עוסקים בתחום יכולים לשאול, 5.5 שנים הוא עבד, 3 חודשים ישב בבית, מה קרה משה? אז מה, ישבת בבית? אבל התשובה היא לא כזאת. התשובה היא שכמו שאמרנו קודם, גם אם בן אדם עובד כל כך הרבה שנים, הבית הורס אם יושבים בו. הלוכן?
כן.
יפה. ואז ישראל אתה מקבל אדם שעבד 5 שנים, אבל 3 חודשים ישב בבית, ומה קורה אז?
אני חייב לציין שפיתרו אותי אחרי 5.5 שנים, שהייתי עושה רעיונים כל 0.5 שנה, ופתאום כרם ביום בעיר, מצאתי את עצמי מחוץ לעבודה.
שזה היה אחד הדברים שגרמו לך לחוסר אמון, כי אתה אומר לעצמך, אני גם עובד טוב, גם מרוצים ממני, עושה רענון כל 0.5 שנה, ופתאום בא לי בום כזה.
פתאום, בבת אחת, בלי שום התראה מוקדמת, פתאום החליטו שאני לא מתאים, בגלל המצב הנפשי, אז איך עבדתי 5.5 שנים, כבר כל התקופה הזאת, המצב שלי היה נפשי, היה יציב, לא התדרדרתי, לא כלום.
אם אני מבין נכון, אני מרגיש ככה, עכשיו שאני מסתכל עליך, שזאת הייתה פגיעה מאוד משמעותית באמון שלך באנושות. כאילו, הכל היה כל כך טוב, עליתי על דרך המלך, למה להרוס לי?
נכון.
זאת ההרגשה, נכון?
נכון.
ועם כל המצב הזה, אתה מתמודד.
כן. דבר ראשון, אני חייב להגיד שמשה, עם כל זה שהוא איבד את האמון בבני אדם ובמערכת ובאנשים ובמשטרה ובכל מי שאתה יכול רק להעלות את דעתך שאפשר לתת בו אמון, אליי בי הוא נתן אמון די מהר.
הוא האמין כנראה במערכת של בית חם ובמערכת של אברהם פרידמן, וככה הוא הרגיש שיש לו על מי לסמוך. נכון מוישה?
אמת.
יפה. ואז?
ואז דבר ראשון ניסינו להבין... לאיפה אנחנו הולכים מכאן? איך ממשיכים? איך בכלל מחפשים כזה מקום חדש?
איך בכלל מביאים את משה שוב להאמין ולרצות לעבוד? כי אתה יודע, כמו שהוא אומר, אחרי שהוא כל כך התפתח, ואז פתאום כזה משבר, אמרנו את זה כבר מספר פעמים, ואני מרגיש ככה את הצורך להדגיש את זה שוב, זה נותן עוד פעם כזאת בומבה, כזאת סתירת לחי, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, עליתי על דרך המלך פתאום, ואז השלושה חודשים האלה, 3-4 חודשים האלה בבית, החזירו אותו אחורה, ואתה צריך להתמודד עם הדבר הזה. ואז מה אתה עושה? בוא נתקדם ככה קצת יותר מהר.
מה שאני עושה בעצם, אנחנו בבית חם, ואני אשתדל לעשות את המיטב, בשביל שנמצא מהר מהר עבודה חדשה, כדי שתוכל לחזור לחיות.
זה לא רק אתה אומר לו, אתה לא לבד, אתה מבקר אותו. הוא במציאות הוא לא לבד.
אנחנו נפגשים אחת לשבוע, באופן תמידי. שעה, כל שבוע. טלפונים. אנחנו מסיירים ביחד בשוק, בשוק העבודה. הולכים לחברות, הולכים למפעלים.
בקיצור, הולכים לחפש עבודה.
הולכים לחפש עבודה. עכשיו, וכמו שאתה יכול להניח, לא בכל מקום עבודה שאתה מגיע אליו, וכל כזה מקום של תשובה שלילית, זה עוד מכה.
זה עוד מכה גם לך, כמדריך, כרכז תעסוקה שהולך, ואיך אני תמיד אומר, על כל 10 או 20 מקומות שאתה מחפש, אחד עונה לך אולי, ועל כל 100 אתה מוצא אחד שאומר לך כן, ושאתה יכול לשלב בן אדם בעבודה. וודאי בשביל משה, שהוא שומע את הלא ולא ולא. דרך אגב, היום זה נמצא במצב נוראי, גם בנושא של חיפוש עבודה לאנשים שהם מוגדרים כאנשים בריאים. אתה יכול לראות בנות, בנים שסיימו לימודים, השקיעו הרבה שנים בעבודה ומחפשים עבודה ושולחים קורות חיים. מישהו אמר לי לפני כמה זמן, אתם עוד היחידים ששולחים לי תשובה, לא יש כאלה שבכלל לא שולחים תשובה. אז באמת זה ככה ככה ממש קשה, הולכים ומחפשים, ואז מה קורה?
ואז משה, שוב, בעצם אנחנו מדברים על איזה סוג של עבודה אנחנו מחפשים, כי הרי כולם יודעים שעבודה בסופר, או עבודה אצל, לסדר תיקים אצל עורך דין, שיש כאלה שעושים בהצלחה, או עבודה, כל עבודה אחרת, זה לא כמו עבודה שמאבטח בחניון.
כי מאבטח בחניון זה עבודה חשובה, עם סיווג ביטחוני, עם, חייב להיות עם עבר צבאי מפואר בשביל שיוכל לעשות את זה.
ומשה, בצדק, רצה לחזור להגדרה שהוא היה בה, ולהשתייכות העצמית שלו, ולהגדרה שבה הוא אחז כבן אדם, בעל תפקיד משמעותי, בעל ערך ביטחוני, וגם ליצירת קשרים עם האנשים. משה היה מספר לי שוב ושוב, איך בכל בוקר היו אנשים קבועים שהיו מגיעים למקום עבודה, בחניון שהוא עבד. אומרים לו, בוקר טוב משה, מה שלומך משה, איפה היית אתמול משה, מה קרה שאתה לא מגיע?
בקיצור, היה עולם שדיבר איתו, ופתאום הוא חוזר לבית, למיטה, למקום הכי נוראי, ששם יש שקט ודיכאון, ובעיקר הרבה, הרבה, הרבה לבד.
הרבה זמן לחשוב על עצמו, הרבה זמן לרחם על עצמו, והרבה זמן לשקוע בעצם בחוסר מעש. שמביא לעוד חוסר מעש ולעוד קושי לחזור בחזרה למעגל העבודה ובעצם לחיים, למשמעות של החיים.
בנקודה הזאת, ישראל, אני עוצר אותך כי אנחנו, יש לנו מחויבויות שלנו לרדיו. אז מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים למבזק פרסומות, אתנחתא מוזיקלית ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום, כאמור, התוכנית היא מוקלטת ולא פתוחה לשיחות מאזינים. אנחנו נמצאים היום בסיפור מיוחד של משה, שהיה בכיר בצבא, התרסק, הגיע למקום נמוך מאוד מאוד, עד דכך שהוא לא תפקד, לא דיבר עם אנשים, היה מושפז באשפוז פסיכיאטרי ארוך, וכיום, ברוך השם, הוא נמצא במקום אחר. מלווה אותו איתנו רכז התעסוקה שלו, ישראל, ושניהם נמצאים באולפן, ושוב, לילה טוב לשניכם.
לילה טוב.
לילה טוב.
כן, אז ישראל, אנחנו היינו איתך בנושא של מוצאים עבודה חדשה, ברוך השם, ומה אז קורה? מתחיל פרק
החיפושים. פרק החיפושים, כמו שדיברנו לפני הפרסומות, היה ארוך, מייגע, מתסכל, מתיש, מאכזב.
פסיעה קדימה, שלוש אחורה, עבודה סיזיפית.
עבודה סיזיפית מאוד, ולאחר שאנחנו מחפשים ביחד, 3.5 חודשים נוספים עבודה, שזה פרק זמן ארוך, מאוד מאוד מאוד, מצאנו עבודה בישראל היום. העבודה, אני אספר לקהל המזינים,
צריך להגיד תודה לשלדון אדלסון שפתח את העיתון הזה ומחלק אותו חינם, וכך יש עבודה לעוד הרבה אנשים. כן, אז בוא תמשיך, מצאתם עבודה בישראל היום, ישראל.
אני רוצה רק לומר למי ששומע אותנו עכשיו, שעובר מדי פעם בצומת ורואה את האיש הזה באדום מחלק את העיתון, חושב לעצמו, נו מילה, עוד עבודה. אז לא, זו עבודה קשה. זו עבודה שנדרשים אליה הרבה מיומנויות ותכונות, שלא בטוח שכל אחד ואחד שומע אותנו יכול לבצע אותם.
אולי נבקש ממשה לומר לנו, איזה מיומנויות דרושות בשביל לחלק עיתונים?
צריך לדעת לתת יחס מאוד אוהד ואוהב לציבור האנשים שקוראים את העיתון.
תגיד לי, שאלה לא יפה כל כך, אבל שאלה. יש אנשים ש... זורקים לך את העיתון, כי אתה יודע, העיתון שייך אולי לאיזה פלג מסוים, ימין ושמאל, זורקים לך את העיתון ולמה אתה מביא לנו את זה, או ש...
לא, אין דבר כזה.
יפה.
אין דבר כזה. יש כאלה שאומרים לי, לא מעוניין, לא רוצה, אבל נזרוק לו.
ולא מעוניין, לא רוצה, זה בסדר מבחינתך.
כן?
לא רוצה, לא חייב.
לא חייב.
אוקיי.
כמובן שלהיות נחמד, זה מה שתבוא אצל משה ודם, וזה לא הבעיה העיקרית. אבל עדיין, צריך להגיע בשעה מאוד מוקדמת.
בשעה 6 בבוקר הוא אמר לי, הוא קם.
כן, כאשר העבודה בתחנה מתחילה בשעה וחצי, ולעיתים קודם.
ואיך זה עובד? העיתון מגיע... אליך לצומת במקום, או שאתה צריך לאסוף אותו?
אני צריך לאסוף אותו, כי הוא נמצא במקום חבוי שאנשים לא יסחבו, סליחה על הממילה. יש אנשים שפשוט סוחבים עיתונים.
כי מה הם עושים מזה? מנקים חלונות?
אולי עוטפים דגים, אני לא יודע.
יפה. לא, היום כבר לא עוטפים דגים עם עיתונים. זה משהו שהיה כשהיינו ילדים. אוקיי, ואז אתה צריך להביא את זה מאותו מקום לצומת?
כן, אני צריך להביא את זה מאיזה חור שעשים את זה שם, ללכת לשם, לאסוף את העיתונים בידיים.
ואז משה, אתה נמצא שם במקום הזה, וצריך, כמו שאמרת, להיות עדיף ללקוחות, לאנשים שבאים לקחת את העיתון. מה עוד? איזה עוד תנאים קשים או מורכבים יש בעבודה הזאת?
אמרתי כבר שיש קושי בלהביא את העיתונים... למקום החלוקה, כי לא תמיד החברה ישראל היום דואגים להביא את העיתונים למקום החלוקה, מכיוון שאנשים סוחבים את העיתונים.
כן.
אז שמים את זה בקרבת מקום, אבל לא תמיד זה ממש קרוב, לפעמים זה קצת רחוק, וצריך לסחוב חבילות של עיתונים כבדות מאוד, בשביל להביא אותם לנקודת החלוקה, אבל זה ממש כבד, זה חבילות של 100 עיתונים, זה כבד, זה לא סתם.
יפה. עכשיו תגיד לי, יש גם, אתה יודע, את האלמנט הזה של לעמוד... בשמש, בגשם.
עכשיו בדיוק, אתה גם תחת פגעי מזג האוויר. אתה תחת פגעי מזג האוויר, אתה חשוף לשמש, חשוף לגשם, לרוחות, אבק.
מותר לך לעבוד עם כובע?
אני חייב לעבוד עם כובע.
עם הכובע שלהם?
כובע שלהם.
הוא באמת מגן מהשמש?
הוא כובע קסקט רגיל.
עושה את העבודה איכשהו?
עושה איכשהו את העבודה, כן.
עכשיו תגיד לי, מה קורה, משה? אם אתה מקבל פתאום שיחת טלפון דחופה, זה חוקי שאתה מניח רגע את העיתונים בצד ועונה לטלפון?
אני עושה את זה, אם זה חוקי או לא חוקי אני לא יודע, אבל אני עושה את זה.
בוא נה תשמע, משה, אם זה לא חוקי, אתה יודע, ישראל היום מאזינים לנו.
תראה, הם אמרו לי, אסור לי, מותר לשתות, אבל אסור לאכול, אסור לעשן, אסור לשבת, אסור להישען, אסור, אפילו אחרי שנגמר החלוקה, ואני כבר יושב אחרי שסיימת החלוקה, אני אסור לי לשחק בטלפון, לדבר או משהו כזה. אני צריך לשבת ולא לעשות כלום.
יפה, יפה. אז בוא נחזור עכשיו לישראל. בוא תגיד לי בבקשה ישראל. דיברנו על ההתמודדות ושמענו את משה מדבר על ההתמודדות מהכיוון שלו. בוא תגיד לי בבקשה איך זה נראה מהכיוון שלך ההתמודדות, או איך אתה מתמודד עם ההתמודדות של משה. בבקשה.
ההתמודדות עם ההתמודדות זה דבר מה שנקרא לא מובן מאליו. כי זה לא שאני יודע מראש, יש לי רשימת דברים שזה בעיות שאני אתקל בהם, ואני מכין רשימת פתרונות, ואז אני עושה פשוט אחד לאחד.
אתה לא הולך עם טבלה של לכל בעיה פתרון, ואתה אומר, אוקיי, יש לנו בעיה מספר 18, פתרון מספר 18.
לא, ממש ממש לא.
כי כל בן אדם זה בן אדם ייחודי, עם הבעיה שלו, עם העבר שלו, עם המעלות שלו, עם החסרונות, כי לכולנו יש חסרונות.
כן. סתם, הערה קטנה, אני לא אוהב להגיד בעיה. בעיה זה גדול מדי. זה נתונים שצריך לפתור, זה תקלות על הדרך. אלה לא בעיות.
אתה יודע שיש עברית חדשה, אין בעיות ואין קשיים. יש עבודה מאתגרת.
כן.
כאילו, אתה יודע, זה לא קשה. אבל אתה יודע, שאתה מדבר איתי ישראל, אני לא אוהב את הצעצועי לשון האלה. אנחנו אנשים אמיתיים, יש לבן אדם קשיים. ויש דבר שהוא קשה, מותר להגיד קשה לי.
אני חייב לציין שאת ישראל אהבתי מהרגע הראשון. בן אדם כל כך סימפטי, כל כך אכפתי. אתה רואה שהוא כאילו חווה את הבעיה שלך. ממש.
הוא לא משאיר אותך מחוץ לבעיה, הוא בתוך הבעיה.
הוא בתוך הבעיה, והוא נותן את כל הלב וכל הנשמה וכל היחס וכל האהדה וכל האהבה וכל ההתחשבות. הוא פשוט בן אדם מאוד מיוחד, ואחד האנשים המופלאים ביותר שהכרתי בחיים שלי.
וזה אחד הדברים שגרם לך להתחבר כל כך מהר, אפילו שהיית במקום הזה אחרי 3 חודשים בבית, במצב רוח מאוד 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 ירוד.
כן.
זה נתן לך את האפשרות ככה להתקדם, לזרום איתו.
זה פשוט היה לי כיף לעבוד איתו. הוא לקח אותי לחברות כוח אדם בפתח תקווה, זה היה, אני חושב. ועברנו מחברה לחברה, מחברה לחברה, ולא מצאנו עבודה, היה רק עבודה בסבלות. עד שהוא מצאת העבודה הזאת בישראל היום, אמרו לי, תתחיל לעבוד ב-6 בבוקר, אמרתי לו, בסדר.
זאת אומרת, הסכמת לכל דבר, כי ראית כבר שבאמת...
ראיתי כבר שאין עבודה, ולא עמדתי ב-6 בבוקר, עשו לי איזה מ-7 בבוקר, עבודה מ-7 בבוקר.
התחשבו.
התחשבו, כן.
מגיע להם תודה.
אני רוצה לציין את הרכז של ישראל היום, בחור בשם נאור, שהוא באמת בסבלנות, באהדה ובהקשבה. הקשיב לכל בעיה, לא, כמעט לא אמר אי אפשר. וכל דבר הוא ניסה לפתור בדרך הטובה ביותר לכולם.
יפה. אגב, משה, יש לנו עוד אנשים שעובדים בישראל היום? אתה ידוע לך? לא ידוע לך. ישראל?
אני באופן אישי לא מלווה עוד אנשים, אבל ידוע לי שיש אצלנו בבית חם קרוב, אני בטוח שעוד 7-8 אנשים לפחות באזור המרכז.
יפה. זאת אומרת שזה ממש... ככה עבודה טובה. אז אנחנו היינו איתך ישראל באמצע עם הנושא של ההתמודדויות, עם ההתמודדויות של אנשים שאתה מלווה. אז בוא ככה, בוא תפרט לנו קצת.
כן, דבר ראשון, התמודדות יכולה להיות, הוא יכול להתקשר אליי פתאום, להגיד לי, ישראל, תקשיב, אני פה מנגמר המוספים.
בימי חודש עיתון אחד בלבד, בימי שישי העיתון מתחלק לשני חלקים, לכותרת ולמוסף.
אתה יודע שהיה פעם איזה משגיח אחד שאמר שאצלנו יש מוסף רק בשבת ובראש חודש.
כן.
כן, אבל בעיתונים יש מוסף גם ביום שישי, ו?
ומה שהיה, שבכל בעיה שהייתה נוצרת, למשל נגמר המוספים, מה אני עושה? אני, מהחוויה של את משה, אני ראיתי שהוא יכול לעשות הכל לבד.
מה זאת אומרת? אבל אם נגמרו העיתונים, אז נגמרו העיתונים, איפה הוא יביא? מה הוא ידפיס? במקום? גם אם הוא מלאך, הוא לא יכול להדפיס במקום.
לא, לפעמים שנגמרים העיתונים, אז אני אקבל עוד עיתונים. בעל הבית מביא לי עוד עיתונים לפעמים.
אתה עובד דרך אגב רק מול ישראל, או שיש לך מישראל היום אדם שאתה מתקשר מולו, אתה אומר לו, שמע, נגמר העיתונים, נגמר המוספים?
בדיוק, בדיוק. יש בינם רכז של ישראל היום, שאני ב... בתקשורת איתו כל הזמן, אני מודיע לו מתי אני מגיע בבוקר, אני מודיע לו מתי אני מסיים את העיתונים, אני מתקשר לפני שאני הולך הביתה, אני תחת השגחה צמודה שלו.
וזה, אני פה גם חלק מהדבר העיקרי שאני רוצה להגיד, בקשר לעבודה של משה עם עצמו. משה בתחילת הדרך, שאקי התחיל להכיר את העבודה בישראל היום, שאקי התחיל לזהות את המקומות, הרי זה לא תמיד עמדה קבועה, זה גם חלק מהבלבול. הוא היה מתקשר אליי כל היום, היה לו קושי מאוד מאוד גדול לדבר עם הרכז באופן אישי.
כן, כי כבר אמרנו בתחילת התוכנית שהקושי המרכזי של משה היה שהוא בתקופות קשות הוא לא מדבר.
והוא היה אומר לי, ישראל, תדבר עם נאור שישים לי את העיתונים פה. תדבר עם נאור שיביא לי את העמדה הזאת. תדבר עם נאור שיביא לי את העמדה הזאת. הייתה למשה בעיה לפנות באופן אישי לנאור בפתירת בעיות.
ושזו בעיה בפני עצמה, למרות שאתה לא אוהב את המילה בעיה, כי ברגע שהוא עומד מול בן אדם, וזה הבן אדם שהוא צריך לדבר איתו, אז אין פתרון כזה, דבר עם הרכז תעסוקה. דבר מולי, כי אני הבן אדם שצריך. ובכל זאת אני מבין שנאור גילה הבנה שבשלבים הראשונים, עד שמשה יתקשר איתו באופן ככה בטוח וחופשי, אז אתה היית המתווך שם, היית באמצע.
כן. אבל אנחנו לאט לאט, במהלך, בתהליך, האמת לא כזה ארוך, אבל תהליך שלקח זמן, הגענו למצב שכיום משה מתקשר באופן אישי, מול המנהל האישי שלו, מול הרכז האישי, וגם בבקשות שבעבר הוא לא יכל לחשוב שיוכל לבקש את זה לבד, באופן עצמאי, מהרכז. הוא אומר לו, תקשיב, זה אני כן יכול, זה אני לא יכול. הוא למד לעמוד על שלו, למרות ש כמו שאמרנו בתחילת השיחה שהתחלנו שמה, האמון שלו במערכת בכלל עם אנשים חדשים ובפרט מעסיקים היה מאוד מאוד נמוך, וגם האמון שלו בעצמו מולם היה מאוד מאוד נמוך.
אז אנחנו בנקודה הזאת, ישראל, שוב, יש לנו את החובות שלנו, נצא להפסקת פרסומות, התנחת המוזיקלית ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתי עם אריה מונק ברדיו כל חי, והיום אנחנו בסיפור מיוחד של משה, שהיה בכיר בצבא, לצערנו, קיבל שם את ההפרעה, הפרעת חרדה שהתפתחה, וכיום, לאחר הרבה מאוד עבודה, נמצא, ברוך השם, במצב מצוין שהוא עובד ומתפרנס, מלווה אותו פה המדריך שלו, רכז התעסוקה, ישראל, ולשניהם אני שוב אומר, לילה טוב.
לילה טוב.
לילה טוב.
אנחנו סיימנו בנקודה הקודמת, בנושא של ההתמודדויות הקשות שיש לרכז התעסוקה עם הדברים, ואתה ציינת את הקושי בהתמודדות של משה עם אנשים חדשים, עם הלדבר עם אנשים חדשים, ואני מבין שהיום זה במקום אחר. הייתי מבקש ככה קצת ממשה לפרט לנו איך עשית את זה. אם קשה לך ואתה פוחד לדבר עם בן אדם, איך אתה מתגבר וכן עושה את זה?
הכלים שקיבלתי מישראל עזרו לי להתגבר על כל המכשולים ולעמוד ביעדים שיצבתי לעצמי, שזה להגיע בזמן לעבודה, לבצע את העבודה לצד הטוב ביותר, לתת יחס נפלא לאנשים, לאוכלוסייה, שיעברו אותי, שיעריכו אותי. אבל אני יכול להגיד לך באופן ודאי מוחלט שאם ישראל לא היה מלווה אותי, אין שום סיכוי בעולם שהייתי מגיע לאן שהגעתי היום. שום סיכוי בעולם. אני, כל הקרדיט נתתי לרכז הסמה של בית חם, שקוראים לו ישראל, אני זה שם משפחה לא מכיר, הוא קצת קשה על שם משפחה של ישראל.
יש לו שם משפחה.
אני לא יודע מה השם משפחה שלו.
יש לו כמובן שם משפחה.
אז תגיד.
אבל השם משפחה שלו הוא ככה, הוא מאוד מורכב שגם לי קשה לומר אותו. אז אנחנו נשאיר אותו היום. ישראל, ישראל זה מצוין. ישראל שהמליץ לך על ישראל היום, וברוך השם כל ישראל ערבים. טוב, אני רוצה עכשיו קצת לדבר על, הוא דיבר, מוישה, על כלים שאתה נתת לו. עכשיו אני רוצה כן לדבר איתך על הכלים שהוא מדבר עליהם. מה זה כלים? בן אדם נמצא בחוסר תקווה, נמצא בכזה, אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה יותר ברורה מאשר נחס, לא טוב לו. ואתה צריך לתת לו כלים, ולא סתם בעבודה רגילה, עבודה שאתה דורש ממנו לקום בשש בבוקר. אנשים, אתה יודע, לא קמים בשש בבוקר לעבודה. איך, איך, איך עושים את זה? מה, איך, איך נתת בו כוחות כאלה שהוא, אתה יודע, ממצב של 3.5 חודשים לישון 24 שעות, לא לרצות לעשות שום דבר, פתאום לקום בשש בבוקר, לקום לעבודה, זה נראה לי יותר מנס.
אני, שהוא אמר לי, כן, אני אבוא לעבודה בשבע בזמן ונקום רבע לשש, אמרתי, וואו, לא יכול להיות, אבל בואו ניתן לזה צ'אנס.
זה אמרת לעצמך, כמובן.
לעצמי, כמובן.
למשה אמרת, מוישה, אין כמוך.
מוישה, אתה עושה את זה, ואנחנו יודעים שאתה יכול לעשות את זה, ושאתה אומר מילה, אתה עומד במילה שלך. נכון, מוישה, אתה זוכר?
זה, תשמע, את הרצינות שלו אנחנו כבר מכירים מתקופת הצבא. הרי הרצינות הזאת היא זו שבסופו של יום עלתה לו ביוקר, שהוא לקח על עצמו עבודות של גדוד שלם. כן.
ואני אמרתי לעצמי, וגם אמרתי לעובדת הסוציאלית של הדיור המוגן, שמשה מתגרר שם, שאנחנו ננסה, נשלח את תחמנו על פני המים, ונראה מה יצא מזה. וגם אם זה היה עבודה לחודש, זה כבר היה שווה.
בוודאי, כי אתה יודע, כי לצאת, לא חשוב כמה אתה יוצא, אבל לצאת, קודם כל לצאת, אתה יודע, במשך ה-12 שנים שאני מנהל את בית חם, אני אומר לאנשים בריאים, ואנשים שאינם בריאים, רבותיי, אתה רוצה להתפטר מכל ההרגשות של חוסר סיפוק, חרדות, כאבים פסיכוסומטיים, צא ותעשה משהו עם עצמך. אני שולח אנשים שסיימו את חייהם בעבודה, אנשים מבוגרים יותר. אני אומר, לך תתנדב. לך תעשה משהו, תחלק אוכל לחולים בבתי חולים. תשב עם אדם מבוגר חולה, תקרא איתו 5 דקות הלכה, ספר לו איזה כמה דברי תורה בחומש, העיקר לצאת. וזה מה שאתה מדגיש לנו פה, ישראל, שאפילו אמרת לעצמך, זה יחזיק שבוע. אבל לצאת, קודם כל לצאת מהמיטה, שזה מסר שהוא מאוד 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 חשוב למאזינים שלנו להבין שהמיטה, להיכנס למקום החשוך והאפל והחסר תקווה הזה, זה אחד הדברים הקשים ביותר. ואז איך זה מצליח כל כך הרבה שנים?
אני חייב לציין שאני לוקח כדורים שמרדימים אותי מאוד מאוד. ובשבילי לקום ברבע לשש בבוקר זה משימה כמעט בלתי אפשרית.
וואו.
ולכן המעסיק שלי נתן לי לעבוד במקום בשבע בבוקר בשמונה ושלושים. הוא בא לקראתי. אלא מה? שהוא לא נותן לי את זה באופן קבוע. הוא נותן לי את זה לעתים. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, לא יותר. אבל זה, אבל זה מאוד מאוד מוסיף לי, מכיוון שיש לי עוד שעה וחצי ששנה בבוקר, שעוזרת לי מאוד להתמודד עם עם הדרישות
שהעבודה דורשת.
שהעבודה דורשת.
אתה יודע שזה מאוד מעניין הנקודה שאתה אומר, כי אתה יודע, המאזינים שלנו, יכול להיות שחלקם בכלל לא מבינים על מה אתה מדבר, אבל תארו לעצמכם, מאזינים יקרים, שאתם לא ישנתם משהו כמו 24 שעות, ככה אחרי ליל שפועס כזה, ואתה יושן במשך שעה, ואז שאתה בתוך השינה הכי עמוקה שלך, מישהו מאיר אותך ואומר לך, בוקר טוב, עכשיו לקום לעבודה, אז זאת התמודדות שקורית לך מבחינה יומיומית, משה, כי אתה לוקח כדורים שהם מרדימים.
נכון.
והכדורים האלה שמרדימים אותך גורמים לך לישון, זאת אומרת, הגוף שלך ישן.
נכון.
אני מאמין שגם קורה לך תופעה שקורית לאנשים שהם קצת יותר מבוגרים, שאחרי שהם מתעוררים, הם במשך כאילו, אתה יודע, עוד איזה חצי שעה, עד שהראש מתעורר להם, אתה מכיר את ההרגשה הזאת?
כן, בטח.
יש בטח עכשיו הרבה מאזינים שלנו, כבר לילה מאוחר, הם אומרים לעצמם, כן, כן, נכון, הבן אדם ער, אבל הוא מרגיש כאילו רדום, אבל אתה אוסף את עצמך, כל יום זה מלחמה מחדש, נכון?
נכון.
כל בוקר מלחמה מחדש, בשביל לעשות את, את היציאה הזאת מהבית,
כן.
להתלבש בסרבל שהוא, ככה יש לכם בגדים מדוגמים כאלה, נכון?
כן,
אדומים?
כן, אדומים, כן.
יפה, ולצאת מהבית. אז זה אחד ההתמודדויות היומיומיות שעדיין משה מתמודד איתם, ואתה ישראל, אני חייב לומר למאזינים, שכל ההתמודדויות שלו, הם למעשה גם התמודדויות שלך. בטח גם אתה קיבלת ומקבל טלפונים בשש בבוקר.
שש בבוקר פחות, אבל הטלפונים, כן, מופיעים ומגיעים, כי ההתמודדות היא באמת לא פשוטה. ואני רוצה לומר שמשה ניחן בכוח רצון אז. אין מילה אחרת לתאר את הכוח רצון הזה.
בוודאי, כי בלי כוח רצון, כמו שאתה מתאר, אז זה להילחם נגד הגוף שלך. אתה לוקח כדורי שינה ואתה נלחם. אתה כל בוקר קם ונלחם. אז זה אחד המלחמות.
ואני מרגיש מסתול.
מה זה אומר מסתול? בוא תסביר למאזינים שלנו את ההרגשה. המילה מסתול, אתה יודע, היא מילה ככה שאנשים יכולים לפרש את השלילי גם.
שאני מאוד מאוד עייף וקשה לי מאוד לתפקד, ואני רוצה רק לישון.
ובכל זאת אתה מתגבר כאריה וקם.
כן.
טוב, תשמע מה אני אגיד לך. אני בוודאי, 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 לא יכול אפילו להתקרב לגדולה הזאת של להילחם יום-יום בעייפות. ואתה יודע, אם זה קורה פעם בה, אז בסדר. אבל כן. להילחם יום-יום על הדבר הזה, זה פשוט מדהים. מקודם התחלנו לדבר על פגעי מזג אוויר. שבוע שעבר היה לנו שבוע, ברוך השם, ככה חורפי, עם הרבה מאוד גשם. מה עושים? העיתונים נרטבים, מה, מישהו ייקח עיתון רטוב?
אז בשביל זה יש תחנות אוטובוס, ושמים לתחנות את העיתונים בזה, בתחנות אוטובוס.
אופה, עכשיו אתה אמרת פצצה, אתה יודע למה? עוד מעט העירייה, תתחיל לבקש מישראל היום לשלם להם ארנונה, שבימי גשם שם את העיתונים שם, לא? נו, אבל בכל זאת, אם יש גשם נורא חזק, יש גם מטריות אדומות של ישראל היום?
לא.
לא, ויש איזה כובע בסרבל או מה, נרטבים? זאת האמירה? תירטבו?
תלבש מעיל, רגיל. מעיל לא של ישראל היום. מעיל שלך, פרטי. אז אני לובש מעיל רוח עם קפוצ'ון כזה, עם כובע.
וממשיך בעבודה.
וממשיך, מתחבד, חוסה תחת צילה של התחנת אוטובוס. כשמגיע הרכב, אני יורד אליו, נותן לו את העיתון, וחוזר בחזרה לתחנה.
תגיד לי, משה, כמה עיתונים אתה מחלק ביום?
זה תלוי, זה נע בין 200 ל-600.
600 עיתונים ביום?
בערבי שבת וערבי ביום שישי יש פי 2 או פי 3 עיתונים מאשר ביום חול.
וואו.
והוא צריך אותי במיוחד בערבי שבת ובערבי חג. ומיום שהתחלתי לעבוד בעבודה הזאת בישראל היום, לא היה יום שישי אחד
שפספסת.
כן, או חג אחד שפספסתי.
נו, אתה רואה, זה הכוח התמדה שלו. כנראה שאתה יודע, הכוח התמדה, כמו שאני אמרתי כבר, לא יודע כמה פעמים בשידור הזה, שהכוח התמדה שהיה לך בצבא, והאחריות שאתה לקחת כנגד אנשים, היא הייתה באוחריך, אבל היום זה מה שמציל אותך. הכוח רצון להילחם, 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 ועם הכוחות שישראל נוסך ונותן בך, אז הנה אנחנו מגיעים למצב שברוך השם אתה עובד שעות כל יום, מתפרנס ברוך השם. אגב, כמה שעות אתה עובד? עד שנגמרים העיתונים או עד שנגמר השעון?
לא, עד שנגמר השעון.
עד שנגמר השעון, זה אומר כל יום אתה עובד עד שעה 3?
לא, 3 שעות.
כל יום 3 שעות, אני חושב שאתה מסמן לי 3, שאתה עובד עד השעה 3, הכוונה הייתה שאתה עובד כל יום 3 שעות.
3 שעות.
מה עושה בהמשך היום ישראל? משה?
אני נח, אני מתפלל.
כן, יוצא מנחה ערבית, בטח איזה שיעור גם.
מנחה ערבית, שיעור תורה.
מעולה, מצוין, פשוט חזרת לחיים.
כן.
כל הכבוד. ישראל, אנחנו, נותרו לנו ממש עוד כמה דקות לתוכנית הנפלאה הזאת ולסיפור המדהים של משה, וכמובן בזכותו של הקדוש ברוך הוא, אבל היה שם אברהם פרידמן בתחילת הדרך, ואתה היום ממשיך אותו. ככה שהיינו בפרסומות, אז משה אמר לי שהוא עוד זוכר את הרב שמואל מונק שלקח אותו וחיפש איתו עבודות, אבל זה ככה באמת קשור לדור המייסדים ולהיסטוריה. אז ישראל, בוא תפרט לי, מה עושה לך שאתה מקבל לטפל בבן אדם במצב א', וברוך השם היום זה במצב ב'. בוא תתאר לנו את התחושה, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש, וואו, זה ילד שלי, וואו, מה אתה מרגיש?
במקרה עם משה, התשובה היא מאוד קשה.
למה?
כי הרגשתי, וואו, זה ילד שלי מאוד, מאוד מהר. משה זה בן אדם שמתחבר מאוד מהר לאנשים.
כן, החברות שלו כובשת.
כן, זה חברות.
זה כבר אמרנו.
זו חברות כובשת, ובאמת הצלחה שלו זה הצלחה שלי, ואם יש התמודדות שלו, זה התמודדות שלי. כי הוא נורא נורא מגויס. יש לי מקרים אחרים גם של אנשים שעברו מהפך משמעותי בחיים שלהם. ושאני נזכר בזה, אני מתרגש. יכול להיות לדמעות בעיניים.
בוודאי, מה השאלה?
לראות מה הבן אדם הזה היה. בן אדם שאני מלווה בחור, שלא העז להגיד לחברים שלו שלום ברחוב. לא העז לפתוח את הפה מול אנשים זרים. והיום הוא משרת לקוחות בחנות, שזה אומר כל הזמן קשר עם האנשים.
זאת אומרת, זה ממש לקחת בן אדם מהקצה האחד
לקצה השני.
לקצה השני, כמו שחזל אמרו, מבירה עמיקתא
לאיגרא
רמא. זאת אומרת, חזל אמרו את זה הפוך, אבל זה מה שאתה מרגיש שאתה עושה.
ושהוא אומר לי, ישראל, אני לא מאמין למה שאני עושה. ישראל, אני באמת, אני לא מאמין למה שאני עושה, ואין עוד מילים לך להסביר את זה, כי הוא, אין לו מילים, לי נגמר המילים, אני פשוט
נעתק. טוב, יפה מאוד.
וזה הכיף שבעבודה הזאת.
כן.
שיש את הזכות לראות אנשים שעושים עם עצמם תהליך.
מקימים מאפר דל.
עושים עם עצמם דברים ומגיעים לפסגות, שלא רק שהם לא חשבו שהם הגיעו לזה, הסביבה לא חשבה, ההורים לא חשבו, המשפחה לא חשבה, החברים לא חשבו, והם מוכיחים לכולם ולהם שזה אפשרי ושאפשר לעשות את זה.
יפה, באמירות האופטימיות האלה, עם האושר הגדול והדמעות של ישראל בעיניים, על ההתרגשות הגדולה שהוא ברוך השם זוכה לקחת נפשות שנפלו למקום זמני, אבל למקום קשה, ולהביא אותם למקום הרבה יותר טוב. וגם לך, משה, המון המון תודה שככה באת וסיפרת לנו את הסיפור שלך האישי. אני מאמין שבסיפור שלך זכית לחזק הרבה אנשים שנמצאים במצב שלך ואומרים, אם הוא הצליח, גם אנחנו
יכולים.
גם אנחנו יכולים. מאזינים יקרים, אני רוצה להודות לכם על ההאזנה. היום אנחנו נמצאים פה בתוכנית שהיא קצרה, תוכנית של שעה. אני נמצא בניו יורק ולכן התוכנית היא קצרה. גם הטלפונים לא יכלנו לענות להם. אני מבקש מאוד להודות לכם, להודות לרועי קנטן, שבזכותו קולות השידור האלה הגיעו אליכם, לכולכם, ליל מנוחה.